ואנחנו כבר פונים לכבוד הרב ומברכים אותו בברכת שבת הגדול שלום, תזכו לשנים רבות, אביב שמח ובריא, ואנחנו אומרים לרב שבת שלום ומבורך.
שבת הגדול שלום, חג כשר ושמח, ושיבוא עלינו חג המצות הזה בדיצה ובצהולה לנו ולכל ישראל, עם שמועות טובות ובשורות טובות והרבה הרבה קדושה, כולל ימי חול המועד. תודה.
אמן ואמן. כמו שהרב אמר, בעזרת השם אנחנו כבר נשמע את השאלות בימוני דיומה. תודה לרב. אנחנו עם מאזיננו מרחסים, שלום לך אברהם, שלום לך.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום וברך.
בעניין בשר וחלב, תערובות, אם אני מבשל תבשיל פרווה ומערבב אותו בטעות, קורה שמערבבים עם כף שערבבו איתה בשרי ולא שתפו אותה. השאלה אם התבשיל הזה נהיה בשרי לעניין 6 שעות או שהוא פרווה. אם זה בטל ב-60, לא.
זה מסתמה שזה בטל ב-60, כי קיימלן שכל כלי כאשר הוא נכנס, במפרט כף שנכנסת לתוך סיר שהוא גדול ממנה, אז יש 60 כנגדו. גם אם נחשב את כל הכף כבשר, עדיין יקרה שיש 60 כנגדו. מה גם שכאן זה היה רק, היה עליו איזה רוטב בשרי, ולכן זה לא נחשב כבשרי לעניין שצריך להמתין 6 שעות, אבל בהחלט הכף הזאת צריכה כעת הגעלה. אלא אם כן, סליחה, אם שמת אותה בתוך סיר פרווה, אז עדיין לא צריך הגעלה, אבל צריך להיזהר שהסיר עצמו, להשתמש בו להבא אך ורק לפרווה ולא להשתמש עם כלים בשריים. כן. אז כך שלא צריך 60. התשובה היא לא צריך 60. תודה.
תודה רבה לכבוד הרב. ואנחנו עם השאלה השנייה. שלום למאזין מחיפה, עמנואל, שלום לך.
שלום, הצגתי את השאלה קריאת התורה, אם סומך או בלי סומך, כמו שפעם שמעתי שהבעל חוי צריך לשלם התערות הדל תתה יחד עם התערות הדל אלה שהוא קורא לה כתוב ואת ה...
שלא שמעתי, מה, על מה אתה...
מה השאלה? לא ברור, גם האיכות של השידור לא טובה. בבקשה למיקרו.
לא הבנתי בדיוק לגבי מה אתה שואל, קריאת התורה, תפילה...
קריאת התורה, אם סומך, אם סומך או בלי סומך.
מה אתה קורא סומך? מה הגדרת?
אחד שמראה לבעל קריאה את כל הטעמים שהפסוק והכל.
הקורא, סליחה, הקורא צריך לחזור על הקריאה כמו שצריך ולהכין את עצמו. הוא לא צריך סומך. סומך יש לנו ביום כיפור. ביום כיפור התפילה ארוכה, אז יש לנו סומך שהוא קורא את הקטעים של הפיוטים שבתוך התפילה כדי שהחזן ינוח. אבל קורא בתורה חייב להיות איש מקצוע. כמו שיש לי חזן, כמו שיש לי רב, כמו שיש לי מגיד שיעור, והוא כל אחד ואחד יש לו תפקיד מלא, ואין לו לא עוזרים ולא שום דבר ולא סגנים, אלא הוא צריך למנות תפקידו. הקורא בתורה צריך לדעת לא לזלזל בקריאה. זו תורה שירדה מהר סיני. הוא צריך לחזור עליה כמה וכמה פעמים במשך כל השבוע, להיות קורא מקצועי שבקי בנקודות, בדגש וברפא, בשבנע ושבנח, בכל ההתאמות והטעמים, הכל כהוגן. ומה בשביל מה צריך סומך? סומך זה רק מבלבל. מרן השולחן ערוך כתב שאם אדם רואה שהוא מתקשה בקריאה, לפעמים קורה שיש איזה פרשה שהיא קצת קשה, כמו פרשה שעברה, יש שם וראה הכהן, אז פעם זה תלשיים, אז לגריש כל פעם זה היה, פעם זה שופר הולך רביע, פעם זה אתנח, אז במקרה כזה אומר מרן ישים חומש לידו ועל כל פסוק יסתכל, יציץ רגע בחומש ויחזור ויקרא מתוך הספר תורה. בסדר? ברור עכשיו? תודה.
תודה למאזין שלנו מחיפה, ואנחנו עם עיר הקודש טבריה. תיבנה, שלום לך יעקב. יעקב.
שבת שלום הרב. הרב שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
שלום.
הרב, אם מותר לאכול פולים יבשים ושום יבש ופיפר שחור?
תראה, אתה שאלת כמה שאלות ביחד. בוא נעשה קצת סדר. לגבי תבלינים, האמת שצריך להיות זהירות גדולה מאוד בתבלינים לפסח, כי שם יש הרבה הרבה בעיות, יותר מכל דבר אחר. שום יבש נהגו לא לאכול אותו, אלא לאכול שום טרי, או שום, יש היום שום שמיובא מחוץ לארץ, שהוא פחות או יותר בטוח שאין שם בעיות של קמחים או חיטה או כל מיני דברים כאלה. אבל על פניו, כיוון שיש כבר שום חדש בשוק, ראוי להשתמש בשום חדש. כך נוהגים תמיד, שלקראת פסח קונים שום חדש. לגבי פלפל שחור, חייבים שיהיה כשרות מהודרת ומדויקת. זאת אומרת שבדקו הכל כהוגן מפנה, שבפלפל שחור של כל השנה יש בו חשש חמץ ודאי, כיוון שהיצרנים מערבבים עם הפלפל קוביות של לחם מיובש וטוחנים אותו יחד עם הפלפל, ולכן יש כאן חשש רציני ביותר. אני לא עושה הכללות, אבל צריך לדעת שיש מציאות כזאת. בעבר מצאנו שיש חמץ גמור בתוך הפלפל השחור. אכן צריך לקנות פלפל שחור מיוחד לפסח, ואתה תראה שהוא חריף פי שלוש מהפלפל של ימי החול, סימן שהוא פלפל טהור. תודה רבה. אני לא יודע מה אתה רוצה, האיכות של הקו קשה, ואני רואה שיש לך רשימה ארוכה. אני לא כאן בשביל לענות לענייני קשות.
שאל לגבי פול, אני הבנתי כנראה. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה לשאלה הבאה מהצפון. שלום לגברת מיכל, בבקשה.
שלום וברכה.
שלום,
תודה רבה. תודה רבה לרב, יישר כוח על התוכנית הנפלאה. השאלה שלי זה לגבי הכשרת מטבח. עד עכשיו באמת מה שהיינו עושים זה מנקים את המטבח, את השיש מאוד מאוד טוב, והורים עליהם שופכים מים חמים, רותחים. עכשיו לא מזמן עברנו לדירה, דירה חדשה, שהשיש רואים שהוא סוג יותר עדין ונסדק מהר יותר. מה האופן הראוי ש...
תודה, אם מים רותחים יכולים לקלקל אותו או לא לקלקל אותו? אם המים הרותחים יכולים לקלקל, תנסו על איזה משטח מסוים, על איזה קטע מסוים שם, לשפוך מים רותחים ולראות מה התגובה. אם זה יכול להיות שזה מתקלקל, אז יש היום, אמרו לי שיש כל מיני בשוק, כל מיני ציפויים, לא להשתמש, אני מדגיש, לא להשתמש בנייר אלומיניום, כי זה לא עוזר, זה מלא שריטות וזה חוזר חזרה ויכול לקלקל. אז להשתמש בכל מיני ציפויים אחרים שהם יהיו על השיש, ובזה אתם יכולים להיות רגועים.
תודה, תודה למאזינה מהצפון, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם משה מנתניה. שלום לך משה.
שלום לך.
שבת שלום.
שבת שלום לכבוד הרב. רציתי לשאול, יש, שמעתי מאולי רב אחד גדול הדור, אולי שתיים, שאמרו שלנסוע למירון זה ביטול תורה, וכי בגלל הלחץ.
רגע, מה השאלה שלך? אתה רוצה לנסוע למירון?
לא, רגע, מחילה.
לא, מה רגע? אנחנו לא פה מודיעין 144, סליחה?
כן.
אם יש לך שאלה אקטואלית, בבקשה, כי יש כאן תור שלם של שואלים. מה השאלה שלך?
רגע, אין ביטול תורה בבין הזמנים?
לא יודע, אני לא יודע. בטח, מה, יש שעה בחיים שאין ביטול תורה? תשאל ככה, עכשיו שמעתי שאלה יפה מצדך. אתה יודע מה שכתוב בגמרא? שאל בן אחותו של רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, מה הוא ללכת ללמוד חוכמה יוונית? אמר לו, לך ובדוק שיש שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ואם תמצא כזאת, אז תעסוק בחוכמה יוונית. למה? כי הפסוק אומר, והגית בו יומם ולילה. ביטול תורה כל רגע ורגע יש. ימי שישי, ערבי שבתות, מוצאי שבתות, ערבי חגים, כל רגע ורגע פנוי חייב ללמוד תורה. ברוך תהיה ולעולם תהיה.
אמן ואמן, תודה רבה על המאזין. ואנחנו שוב שאלה לגבי כשרות, שואל המאזין איפה הוא? לא. טוב, אנחנו נעבור לשאלה של המאזין הבא, מאיר מביתר אלית. שלום לך מאיר.
שלום עליכם כבוד הרב, שבת שלום. שבת
שלום ומבורך.
רציתי לשאול כבוד הרב, חמי נפטר בתזיין בביאר שנה שעברה, עכשיו היה י"ב חודש יוצא בתזיין ניסן, אז רציתי לשאול אם לעשות את זה ביום ראשון.
שנה שעברה תזיין בניסן?
לא, תזיין באייר.
אייר, אז לא ניסן. כן.
עכשיו, י"ב חודש זה תזיין בניסן, זה יוצא ביום ראשון. אז השאלה היא לעשות את זה ביום ראשון או במוצאי שבת, או אם אפשר לעשות את זה ביום רביעי או חמישי שלפניו.
לפי דברי רבנו הרי נראה שבאותו שבוע צריך לעשות את ה... היותר נחת רוח זה משבת והלאה. אבל לפני שבת זה לא כל כך נחשב. לכן כדאי לעשות את ההזכרה, בעיקר זה לימוד תורה. תחלקו הדרה, משניות, או בבית הכנסת. במוצאי שבת ילמדו, ולא חייבים לעשות סעודה, שום סעודה לא חייב לעשות. יביאו איזה מיני שקדים, תמרים, צימוקים, קשרים לפסח, יברכו על זה בורא פרי העץ, ועוד מיני האדמה, ויגידו קדיש והשכבה ושלום על ישראל. זה כל העניין. ברוכים תהיו.
תודה רבה, שבת שלום.
ברוכים תהיו.
תודה רבה, שלום ושבת שלום. אנחנו עם מאזין, שלום לך למאזין.
שבת שלום, שבת הגדול שלום.
הגדול, שלום ומבורך.
הלך לאורייתא.
אמן.
כבוד הרב, אני יודע שהרב קצת נזהר בדבר, אבל יש גם לא מעט פקפוקים בקשרות של מרן זצ"ל, הרב עובדיה יוסף, שהקים חוות דעתו של הרב. אנשים מדברים על זה.
למה אתה נכנס לשמות ולגופים? למה? למה? איך אפשר לדבר בלי לדעת, בלי לראות, בלי לבדוק? למה? למה אתה רוצה שניכשל כולנו יחד כעת בלשון הרע, בהוצאת שם רע, ברכילות, בכל מיני דברים כאלה? למה לעשות את זה? לא כדאי. תראה, בעוונות הרבים, תעקוב מה קרה השבוע. יום אחרי יום נפטרו ילדים צעירים, תינוקות בעריסה, ילד נחנק אתמול, והיום גם כן ילדה לא קמה מהשינה, תינוקת. כל יום יש לנו איזה שתי קורבנות. אנא, רבותיי, תיזהרו, להיזהר בלשון. אני אומר את זה גם לעצמי. בבקשה. תודה רבה.
תודה, ברשות הרב, אני אעיר פה הערה. אנחנו מבקשים מראש לדעת את הנושא ואת הזהות של המאזין, ובמקרה דנן, עכשיו אני גם מבין למה לא רצו להזדהות ולומר. אבל צריך, כמו שהרב אמר, להיזהר בכבודם של גדולי ישראל.
אין דבר, שמענו קצת מוסר.
כן, תודה רבה לרב. שאלה מהפורום, מכירת חמץ על ידי שליח. זה מועיל או לא מועיל?
לא רק זה. כרם שזכין לאדם שלו בפניו, זמנו שאלתי את מרן הרב עובדיה, וכך אמר לי, שאפשר אפילו למכור חמץ של קרובי משפחתו, או כל מיני מכרים, או כל מיני אנשים שלא מודעים לבעיה של מכירת חמץ, אני יכול למכור חמץ בשבילו, אלא אם כן לכתחילה כדאי לקבל ממנו הרשאה, אפילו באמפה או דרך הטלפון, וזכין לאדם שלו בפניו, ואתה יכול לרשום אותו במכירת חמץ, כשאתה יודע שכן הוא מסכים לדבר הזה, ושהוא ייזהר בפסח לא להשתמש בחמץ, אז זה כן תופס. ולכן, בהחלט מועיל על ידי שליח, אין בזה שום בעיה. כל העניין שעושים קניין ועושים כל זה, זה לרווחה דמילתה. אבל מעיקר ההלכה לא צריך לעשות קניין. אלא די בזה שהוא מגלה דעתו ואומר שאני מעוניין למכור את החמץ שלי לגוי, אז אני יכול ללכת ולרשום אותו ברשימה, אם זה של הרבנות, אם זה של הבנת, אם זה של כל בית דין שמקיים מכירת חמץ. ואז יהיו עם ישראל שקטים ושלבים כדי לא לעבור עד בל ייראה ובל יימצא. יהי רצון שנעבור את החג בשלום ובשלווה ובכשרות מהודרת.
אמן ואמן, תודה רבה. ושאלה נוספת לגבי, טוב, זה מקבץ של שאלות שאני מנסה לאחד אותם לנושא של השיעורים בכזיתות. הרב ידבר על הכזיתות הראשונות ואפיקומן, השיעור במצב בליל הסדר.
אז יש לנו כך, יש לנו למעשה 4 כוסות בליל הסדר. נתחיל עם הכוסות, כיוון שהכוסות לא חייבים להיות כוסות גדולות. אנחנו קונים כוסות של מכילות 100 גרם, אפשר לבדוק את זה עם איזה מד או בקבוק של תינוק למי שיש לו בבית, ימדוד כמה זה 100 cc, ואז מתוכם הוא שותה 86 גרם, הוא יוצא ידי חובה ובסיבה. כמה צריך לקנות יין או מיץ ענבים שיהיה טהור, ולספרדים זה צריך 51%, והשאר יכול להוסיף מים לפי מה שהוא חושב. יש סוברים שבגבי מיץ ענבים צריך שיהיה קרוב ל-100% מיץ ענבים. טוב, יש מי שאומר שלאו דווקא, מי שרוצה להחמיר ויכול להחמיר, אשרה ואשרה חלקו. ואז שותה את 4 כוסות הללו, אחת אחרי, כל אחת בזמנה, במקומה ובהסבה. מה זה הסבה? הוא לא צריך לשכב על השולחן או לשכב על המיטה וכדומה, אלא מטה קצת הצידה לצד שמאל שלא יקדים קנה לבשת, ואז יוצא לחובה. לגבי הכזיתות צריך לאכול אותן גם כן בהסבה, וצריך לדעת שכזית ראשונה היא מצווה מן התורה. נפקא מינה, יש אנשים שהם חולים או שאסור להם לאכול לחם או מיני חיטה, אז ישאל את הרופא ויתנהג על פי הוראות הרופא. אם הוא יכול לאכול כזית אחת, כזית אחת זה לא הרבה רבותיי, כי מצה רגילה מרובעת של מכונה, אני מדגיש מצת מכונה, 2/3 מצה זה כזית. לדעת הרמב״ם אפילו חצי מצה זה כזית. אבל כזית שהיא דקה של אפיית יד, ולכתחילה בלילה הכזיתות שאני אוכל ושאנחנו אוכלים בלילה, שזה מצוות עשה מן התורה שנאמר בערב תאכלו מצות, זה הפעם היחידה שיש לנו מידי אורייתא. יש פוסקים שאומרים שגם ליל סוכות, כי הוא קשו תתוו לתתוו, זה תתוו בניסן וזה תתוו בתשרי, אבל צריך לדעת שזה דאורייתא, וצריך לכתחילה לאכול אותה מצה שהיא עשויה מלכת יד. כיוון שיש מחלוקת הפוסקים, מחלוקת מפורסמת, האם במצת מכונה יוצאים מדי חובה או לא, אבל נעשה עליבא דכולי עלמא ונאכל מלאכת יד. כמה זה מלאכת יד? מצה של מלאכת יד דקה, אני מדגיש דקה, 1/3 מצה זה כבר כזית. מצה ורכה, אני יודע שיש הרבה שאומרים אחרת, אבל מחילה מקוות תורתם, אנחנו לא נולדנו היום ולא אתמול ולא שלשום, כבר בירושלים עשרות רבות ומאות שנים אופים מצות כולם לערב פסח, והמצות האבות האלה כל אחת מהן שוקלת קרוב ל-200 גרם, בין 180 ל-200 גרם, כך שאם אתה אוכל רבע מצה בוודאי שיש לך כזית, ולא רק רבע אלא אפילו שישית מצה, כלומר אני חולק מצה מקפל אותה ל-2 ולוקח את החצי ומקפל אותה ל-3, שזה 1/6 מצה, זה כבר כזית. לא צריך להחמיר על האנשים יותר מדי. ואומרים להם שבנפח זה 35 גרם, ויש כאלה הוסיפו, עשו את זה 50 גרם,
ואנשים סובלים ואוכלים יותר ממה שצריך, ואחר כך מגיעים למצבים לא הכי נוחים ולא טובים, ולא צריך להחמיר יותר מדי. אלא שתי כזיתות יאכלו בתחילה. יש מי שאומר שרק הבוצע יאכל שתי כזיתות, ואילו היתר יכולים לאכול כזית אחת בלבד, אבל יש מחמירים ורוצים להדר, ואוכלים שתיים. למה שתיים? אחת בשביל המוציא, כי זה גם ליל שבת, גם ליל חג, אני צריך לאכול כזית לחם. ושתיים, השנייה הזו, הכזית שהתורה חייבה אותנו היום לאכול, בערב תאכלו מצות, אכילת מצה. השאלה כותב שינשק את המצה לפני שהוא אוכל אותה. אז מי שמברך שלא יפסק בין הברכה לאכילה, ינשק לפני הברכה. ינשק כי כל מצווה שאנחנו מקיימים כמו תפילין, מזוזה, לפני כן אנחנו מנשקים אותה. כן ציצית, אנחנו מנשקים את החוטים של הציצית. וכן על זה הדרך, ארבעת המינים, סוכה. אז יאכל אותם בהסבה את שתי הכזיתות הללו בפעם אחת, לאט לאט, ויאכל אותם בנחת, ובזה קיים את המצווה, מצוות עשה, ולא יפסיק בדיבור באמצע. אחר כך יש לנו את הכורך. לוקח כזית מצה וכזית מרור, שזה חסה. בחסה יש להקל 19 גרם, זה כבר כן כזית. כמה זה 19 גרם בחסה? עלה בינוני של חסה, לא צריך, לא גדול ולא קטן. הגדול יש בו, עם גדולים הרבה, יש בו שתי כזיתות. ייקח עלה בינוני ויקח אותו, יברך עליו על אכילת מרור, יאכל אותו בפני עצמו, זה בתחילה. אחר כך לוקח עוד פעם עלה כזה עם כזית מצה ומטביל אותו בחרוסת ואומר את הנוסח מצה ומרור בלא ברכה וכולי, כהלל הזקן וכל מה שצריך לומר. וזהו, ואז אוכל את הסעודה. אחר כך נשאר האפיקומן. באפיקומן גם כן יש מחמירים ויש ההלכה. ההלכה צריך לאכול כזית מצה של אפיקומן. נמצא בסעד כעת זה כזית רביעית. יש כאלה אוכלים עם האפיקומן שתי כזיתות. זאת אומרת, לא עם האפיקומן, אלא האפיקומן ועוד כזית. כלומר, שתי כזיתות באפיקומן. למה? כיוון שהאפיקומן היה זכר לקורבן פסח. וקורבן פסח היה אוכלים אותו שנאמר בפסוק, על מצות ומרורים יאכלו. אוכלים אותו יחד עם כזית מצה. כזית מהקורבן. וכזית מצה. אז אחד, אין לנו היום באבונות קורבן, כי אין לנו בית המקדש ולא מזבח, אז אנחנו אוכלים במקום זה את כזית המצה, ולכן אומרים זכר לקורבן פסח הנאכל על הסבא. מי שיכול, יש מחמירים, מהדרים, לאכול שתי כזיתות באפיקומן. זה כל העניין. אז נמצא שמי שלא יכול, מי שמבחינה רפואית אסור לו לאכול, יאכל לפחות כזית אחת. יש ויכוח בין הפוסקים, האם ישאיר אותה, את הכזית הזאת, לתחילת הסעודה, או בשביל האפיקומן. יש אומרים כך ויש אומרים כך. לכתחילה יאכל אותה בכזית הראשונה, שמברך שתי ברכות בלילה, המוציא ועל אכילת מצה. אבל צריך לדעת שלמחרת, ביום החג עצמו, ובשאר כל ימי החג, כל שבעת ימי החג, לא מברכים על המצה, רק המוציא, ולא על אכילת מצה, כי יש הרבה טועים וחושבים שצריך לברך על אכילת מצה. אין לנו ברכת אכילת מצה, אלא רק בלילה הזאת בלבד, לילה ראשונה. חוץ לארץ עושים שתי לילות, אבל אנחנו כאן בארץ ישראל, ברוך השם, בני חורין, אוכלים מצה, אוכלים לילה ראשונה בלבד, מברכים על אכילת מצה. תודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם תקלה טכנית בשידור, אז אנחנו שאלות מהמסרונים. בבקשה כבוד הרב, שואלת המאזינה, יש לי בשר, עופות, דגים בסקיות סגורות שנשארו לי במקפיא לפני פסח, האם אפשר לאכול אותם בפסח?
אפשר לאכול בעיניים עצומות, מכיוון שהיום ברוך השם פה בארץ כל המשחטות, בין המהדרין בין השלא מהדרין, נזהרים שלא יהיה שם חמץ כל השנה כולה. כנ"ל המלח שמולחים אותו בו את הבשר ואת העוף. המלח הזה נקי וטהור ואין בו שום חשש חמץ, ולכן גם הבשרים, אני לא מדבר על בשר מעובד, אני מדבר על בשר או טרי או קפוא, אבל נטו בשר, בשר ועופות, אלה כשרים למהדרין לפסח ואין בהם שום בעיה. אני לא מדבר כאן על קשרויות אחרות של מבחינת השחיטה, אני מדבר לגבי פסח. עכשיו, בשר מעובד באמת יכול להיות בו בעיות, או הדין בבשר טחון. בשר טחון צריך לדעת מי הוא ומי נותן את ההכשר, ואם זה בשר טהור או לא בשר טהור, כי הרבה פעמים מערבים בו כל מיני חומרים אחרים. כנ"ל בשר מעובד שיש בשוק, שהוא לא מבושל אבל מעובד, יש בו חשש חמץ. לכן בשר מעובד לא לאכול בפסח, אלא אם כן אתה יודע מאיפה המקור שלו. תודה רבה.
טלפון רב קווי, אנא תזדרו בסבלנות, יש תקנה טכנית קצת עם הקווים, אבל אנחנו בכל זאת 072-333-2925. שאלה בעניין של אכילת מצה שמורה, שואל המאזין, האם החובה היא לאכול בכל ימות החג מצה שמורה?
זה לא חובה, האחרונים כתבו שזה ידור מצווה, ומי שנזהר בזה אשרה ואשרה חלקו. מעיקר ההלכה אפשר לאכול מצות רגילות לא שמורה, אבל אנחנו נזהרים לאכול מצה שמורה. היום הסיבה היא נוספת, כיוון שהיום מצה שמורה, שבדרך כלל אנשים קונים מצות מן המוכן, מהשוק, המצה שמורה שנאפית במאפיות השונות של המצות, וביקרתי בכמה מהם, שם יש קפדה יתרה של באמת כל חיידקות, מחליפים שם, מנקים ומחליפים את כל מה שצריך להחליף, אז, וגם יש הידור יותר והשגחה יותר קפדה על כל התהליך. מה שאין כבמצא לא שמורה, אין כל כך את אותה שמירה ואותה הקפדה, ולכן כדאי מאוד לקנות מצא שמורה. אבל מי שאין בכוחו, או שיש לו ילדים קטנים והוא רוצה להאכיל אותם מצה לא שמורה, רשות בידו, הם יכולים. בפרט הספרדים, לנו אין שום בעיה, כיוון שהמצה, גם אם היה חלילה איזה פירור של חמץ, הוא התבטל ב-60 לפני הפסח, ואינו חוזר ונעור בפסח. אז לכן זה רק הידור ומצווה לאכול מצה שמורה. תודה.
תודה רבה. אני מנסה לקבץ את השאלות לגבי הכשרה סוגים שונים, אז אולי ברשות הרב ככה, אחד זה תנור אפייה, השני זה מיקרוגל, השלישי זה בקבוקים של התינוקות, אולי נתחיל עם זה. כבוד הרב.
כן, עם מה אתה רוצה להתחיל?
הכשרה של תנור אפייה, כיצד אם אפשר?
תנור אפייה,
אגיד
לך את האמת, זה מאוד מסובך ומורכב. יש תנור שמנקה את עצמו, אני לא יודע איך הוא מנקה, אני לא מכיר את זה, אבל אומרים שזה כן יעיל וטוב, זה חשוב. תנורים רגילים יש בעיה, יש מחמירים מגומיות של התנורים להחליף אותם, אבל התנור הזה, כל תנור שאדם רוצה להשתמש בו בפסח, חייב ניקוי יסודי מן היסוד, השבתה של 24 שעות לפני זה, אצלך תחילה ניקוי יסודי של כל הפינות וכל הצדדים, הדפנות, התקרה של התנור, הקרקעית של התנור. תבניות אי אפשר להשתמש בהן בשום פנים ואופן, אלא בפסח השתמשו בתבניות חד פעמיות. המעמיד של התבניות ינקו אותם בחומר מסיר שומנים, ישרו אותם כל הלילה ובזה וינקו אותם בבוקר, ואחר כך יהיה אפשר להשתמש בהם כהחזקה לתבניות החד פעמיות מיוחדות לפסח. שאר הדברים בתנור זה פחות או יותר מה שצריך לעשות. יש לך, מה אמרת בהמשך? מה יש לך?
הדבר השלישי זה הבקבוקים לתינוקות. בקבוקים של התינוקות.
בקבוקים של תינוקות, אם השתמשו במשך השנה במטרנה או בכל סוגי אבקות למיניהם שמכילות חיטה או דייסה המכילה מיני דגן, אז זה צריך בהחלט הכשרה, וההכשרה תהיה על ידי שינקו היטב את הבקבוקים וירתיחו מים ויגעילו אותם בתוך המים, כי זה כן עומד במים שהם רותחים. כנ"ל גם כן הפטמה, או שלהחליף את הפטמה או שאפשר את הפטמה עצמה לנקות טוב ולהגעיל אותה, זה מועיל. יש כאלה שמגעילים אפילו את המוצץ של התינוק, אשריהם ואשרי חלקם, ראוי כן לעשות, כי כמה שנהדר בפסח זה חשוב. וזה פחות או יותר. יש עוד איזה סעיף?
את המיקרוגל, כבוד הרב, המיקרוגל זה מכשיר חשוב.
זה סיפור קצת יותר קשה, כי יש מחלוקת ויש דעות שונות בזה. הוא צריך דבר ראשון ניקוי יסודי, אחר כך, אחרי שניקו אותו, להשמיט אותו ל-24 שעות, לא להשתמש בו, ואז הטוב ביותר זה אחרי שבת. בן קום מושבת כבר 24 שעות, אחרי שבת, ושניקית אותו לפני שבת, להכניס שם איזה קרטון עם מים, ובמים האלה יהיה מכיל אוקונומיקה או אמה או כל חומר שפוגם את הטעם, ולתת לו להירתח, ושהעדים יתפזרו בכל שטח החלל והחללית והחלל של המיקרו, ואז מי שרוצה יסמוך על זה.
תודה רבה, ואנחנו עוד פעם, הנושא, ברוך השם שיש פסח, פסח, חיים מחולון שואל על לגבי, שאלה מעניינת, אכילת בשר צלוי על האש בליל הסדר.
כל בשר צלוי וגם עוף צלוי אסור לאכול בליל הסדר. כאן אנחנו בארץ ישראל, זה מקום שנהגו שלא לאכול צלי, כמו שכתוב במשנה. לא לאכול צלי בליל פסח, כיוון שלא יבואו יאמרו שאוכלים קודשים בחוץ. כי בזמן המקדש היינו אוכלים צלי. עכשיו אסור לנו לאכול צלי. מתי יהיה מותר? מחרת בבוקר, ביום שבת עצמו, יכול לאכול צלי. יש ויכוח בין הפוסקים, האם בישל אותו קודם ואחר כך צלה אותו, זה גם אסור, או הפוך, אם צלה קודם ואחר כך בישל. הטוב ביותר לא לאכול צלי בשום פנים ואופן, זאת אומרת כל בשר ועוף בתנור לא לאכול בליל פסח, אלא לעשות מבושל או מטוגן או בכל צורה אחרת, אבל לא צלי בתנור.
אנחנו ממשיכים הלאה עם השאלות מהמסרונים. אלה שמשפחה שנוהגת שלא לאכול קטניות, כמובן מנהג אבותם, איך תנהג לגבי שמן קנולה ושמן חמניות, האם יש לה יותר? ככה הוא שואל המאזין.
לגבי אשכנזים ודאי שלא, לא משתמשים, כי אשכנזים עשו חרם עליהם ועל זרעם עד סוף כל הדורות, שלא לאכול שום חומר ושום דבר מיוצר מקוטניות. אבל לגבי לא אשכנזים שנהגו חומרה יתרה, יכולים לעשות התרה ולאכול. כן.
הלאה, אנחנו לגבי כלים, מקבץ של שאלות על כלים חד פעמיים, מסכום פלסטי ועד נייר.
כן.
האם צריך הכשר לפסח איך להשתמש בכלים חד פעמיים שיש בבית?
אז כך, כל הכלים שעשויים מפלסטיק, אין בהם שום בעיה לגבי פסח. הכלים העשויים מקרטון, שזה כולל כוסות, צלחות, יש ויש. אני לא יכול לעשות הכללות, כי במקור, מה שהיה בשנים עברו, היו תוכנים נערות ומדביקים אותם בדבק, שהדבק הזה חשש חמץ, וממנו אחר כך מייצרים גלילים שעושים מהם כוסות קרטון וצלחות קרטון, וכל אלה עשויים מנייר. לכן צריך עם הכשר, רק מה שיש הכשר. כי יש אומרים שיש סוגים שהם רק דחיסה בלבד ואפשר יהיה להשתמש בהם. אני לא יודע מי ומה, אבל בבקשה לברר ולא להשתמש בנייר, אלא אם כן אתה בטוח ב-100% שזה כן קשר לפסח. עכשיו לגבי גם בגלילי נייר יש אומרים שיש עמילן מסוים, והעמילן הזה הוא חשוד, אני לא אומר בוודאות, אבל יש חשש של חמץ בו, ולכן צריך להיזהר שאוכל בעיקר חם לא יבוא במגע עם גלילי נייר שאני לא יודע את מקורם. מה שנשאר לנו זה האלומיניום. האלומיניום, רוב הכלים האלומיניום שנמצאים היום בארץ הם כשרים ואין בהם בעיה, גם אין בעיה של הטבלה, כי זה שייך ליהודי ואפשר להשתמש בהם לפסח. מה גם יש בהכשר העדה החרדית כל מיני תבניות וכל מיני כלי אלומיניום חד פעמיים, אפשר להשתמש בהם בשופי ואין בהם שום בעיה לפסח ולא לכל השנה כולה גם כן.
טוב, תודה רבה. אנחנו עוד שאלות שמלקטים מתוך המקבצים של הסמיסונים. הנה, לגבי תה, יש לי הסבה מרפא צמחים למיניהם כגון זירי שומר, בבונג וכו' וכו', מה דינם לגבי פסח? אני מניח שזה לא בספרות.
הכל צריך הכשר והכשר מהדרין, לא סתם אם כתוב כשר לפסח אלא כשר לפסח מהדרין, צריך לדעת מי הוא נותן הקשות, כיוון שהיום יש סוגים שונים ורבים מאוד, אני לא מקסים, עשרות רבות ואפילו מאות של סוגי תה שונים, תה צמחים ותה כזה ותה בטעם כזה, שיש כל מיני תערובות בטעמים שונים, לכן צריך להיזהר בכל המוצרים האלה המתועשים שיהיו קשרים לפסח למהדרין.
עוד פעם חוזרים להכשרה, הכשרת הכיורים והשיש והנחת ה... האם אפשר להסתפק, שואלת המאזינה,
בכיורים, כל כסף. הבעיה, כיוון שאנחנו משתמשים בפסח גם במים חמים, בברז המים החמים, ואז כשהכלים נמצאים שם, בצד שהכיור במשך השנה בלע חמץ, ועכשיו הוא פולט את החמץ בחם, בקר הוא לא פולט, אבל בחם הוא כן פולט, ואז הוא פולט את החמץ, וחמץ בפסח במשהו, אנחנו לא יודעים כמה הוא בלע וכמה הוא פולט, לכן לכתחילה יש לנקות את הכיור בחומר שמסיר שומנים, יש היום חומרים די טובים, מרססים אותם על הכיור, ואתה יש לך כיור צח כשלג, אבל זה לא מספיק, אחרי זה יש לצוק על הכיור ועל הדפנות, כל הדפנות מכל הצדדים, ליצוק מים רותחים מקומקום רותח, ויש מחמירים עוד יותר שמלבנים אבן, מניחים אותה על הגז, ועם צוות נזהר רבותיי בפסח, לא רק ההכנות לפסח אלא צריך גם להיזהר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מניחים כל מיני חומרים של ניקוי וילדים קטנים זוחלים ורואים בקבוקים עם כל מיני צבעים ויכולים חס ושלום לבוא לידי סכנות. אנא, שימרו ויזהרו מאוד מאוד בשבע עיניים. אז עם חומר כזה לנקות, אבל לקחת את האבנים, אני חוזר לכיור עצמו, האבן אחרי שהיא לובנה על האש, זאת אומרת היא רותחת והיא חמה מאוד, עם צוות או עם כל כלי אחר, לזרוק אותה לתוך הכיור ועליה לצוק מים רותחים והכיור כשר בפסח.
עוד תגובה של מאזין לגבי העניין שהרב הגיב לגבי צלוי ולא צלוי, שואל המאזין, אנחנו נוהגים לחסות בנייר אלומיניום את הבשר ולאפות אותו,
את מנהגו.
זהו, שואל
את מנהגו.
אפייה בתנור
שואל. אף כעדיו אנחנו מדברים
בדלצח
לא אוכלים צלי.
טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. עוד פעם מן שאלה לגבי הזרוע שבקערה, מורכבת משלוש פרטים. אחד, בקר או עוף, צליה או בישול, והאם לא אוכלה בליל הסדר, הזרוע שבקערה.
הזרוע לא אוכלים אותו בשום פנים ואופן. אנחנו צולים אותו, והשנה זה חל בשבת, אז אסור לצלות בלילה. אנחנו צולים אותו כבר ביום או יום קודם, ומשאירים אותה לשולחן. רבנו חיים פלאצ'י כותב שאנחנו נוהגים להשאיר את הקערה, ככותב גם הבן איש חי, משאירים את הקערה כמו שהיא כל הלילה, רק את המצות אנחנו אוכלים, אבל את השאר משאירים, ומשאירים חתיכת מצה שם וכל הלילה, ורק למחרת בבוקר אנחנו יכולים לאכול את הזרוע.
כן, עוד שאלה מעניינת. התחתנתי שוב עם אישה שיש לה ילדים מנישואים קודמים, היא אשכנזיה, אני ספרדי. איך ינהגו ילדיה שבאים להתארח אצלי בנושא קטניות?
להלכה הולכים אחר הבעל, וכיוון שהבעל ספרדי, הם צריכים לנהוג כספרדים. ילדים קטנים, יכול להיות שיש מקום להתיר ולהקל, כשאין אפשרות אחרת. אבל ילדים אחרי גיל בר מצווה, בעיקר שכבר נהגו בבית אביהם הקודם, האשכנזי, שלא לאכול קטניות, אז באמת להשתדל לא לתת להם מאכלים של קטניות, אלא מאכלים אחרים נוטרלים יותר.
כן, ממש ככה לקראת סיום. אולי הרב, ולעורר ולעודד את העניין של הלימוד, בעיקר בין הזמנים, אלה ש...
כן.
ברוך השם יצאו לחופשה.
מצב כן. מאוד מאוד חמור. מי שעוקב אחרי מה שמתרחש, כמעט אין יום, גם היום בבוקר, קרה מקרה נורא שתינוקת לא קמה. ופעם תינוק נחנק, השאור עם אופניים נהרג. כל יום יש לנו כמעט יותר מקורבן אחד של ילדים. אנא, היזהרו, שימרו, ולהרבות תורה, להרבות תורה. ולהיזהר מאוד בליל הסדר, ליל הסדר הקרב ובא, להיות ערים בלילה ולתת לילדים לישון ביום, כמו שכותב רבנו חיים פלאצ'י, איך שנהג רבי עקיבא לשלוח את הילדים לישון בצהריים בערב פסח, ואחרי זה לבוא בליל הסדר ערים רעננים ויושבים ליד הסדר, ולהרבות בסיפור יציאת מצרים. ברוך השם, השוק משופע באגדות של פסח עם כל מיני מדרשים ופירושים, ויש כל מיני אגדות עם ציורים כל כך מרתקים לילדים, שזה ממש ממחיש להם את כל העשר מכות ואת כל מה שהיה עם אבותינו במצרים. כל דבר ודבר לעשות אותו כהלכה, וזה מצווה גדולה בלילה הזאת להרבות לסיפור יציאת מצרים יותר מכל לילות השנה. ובעזרת השם נעבור את הפסח בליצה ובצהלה, בחיים ושלום, באורך ימים וטוב בנעימים. אני מקווה שבשבוע הבא יש שידור כמיעה כמו כל שנה בערב.
לפי רצונו של הרב, מה שהרב יגיד,
איזה מחליף, לא משנה. בכל אופן, חג שמח וכשר, הרבה הצלחה בחיים טובים לעם ישראל, עם הרבה הרבה בשורות טובות, ישועות ונחמות, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ, ונאמר אמן.
אמן ואמן. אנחנו נשיב לרב ברכה כפליים, בבריאות, בחוזקה, בהרבצת התורה.
אמן.
בקיץ בריא, בחג כשר ושמח. תודה כבוד הרב, אוהבים את הרב מאוד. הציבור ממש כל מקום שאני מגיע רק מעלל ומשבח, ואני מעביר את המסר מהציבור היקר. חילך לאורייתא כבוד הרב.
תודה רבה.
תודה לכבוד הרב הגאון, הרב בן ציון מוצפי שליטה.